עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם שרת המשפטים והפנים לשעבר איילת שקד. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
בואי נפתח דווקא עם הצפון, וחזרת מסיור בקו הגבול. האם ישראל טועה בהכלה שלה מול חיזבאללה? בהכלה בחף כמובן.
אני חזרתי מסיור במטולה, ואני רוצה להגיד לך שזה היה סיור מצד אחד מאוד עצוב, כי ראיתי חבל ארץ שלם נטוש, מצד שני מעורמם רוח, כי פגשתי את המילואימניקים המדהימים ששומרים שם על כל קו הגבול וכל היישובים.
אגב, נטוש והרוס, כמו שמתארים, העיר באמת הרוסה? או שזה רחוק מזה?
לא, העיר לא הרוסה, בואו לא נגזים ולא ניתן את ההישג הזה לחיזבאללה. יש כמה בתים הרוסים, אבל היישוב עצמו לא הרוס בכלל. מה שעצוב זה שיושב שם ראש המועצה הגיבור, דוד אזולאי, לבדו כמעט עם כיתת הכוננות במשך 4 חודשים ביישוב. וצריך להגיד ביושר שלא היה מעולם מצב כזה שפינו חבלי ארץ שלמים מהתושבים שלהם. במצב שנוצר כרגע, מדינת ישראל צריכה או בהסכם, רצוי בהסכם, להגיע למצב שחיזבאללה לא נמצאים על הגבול ולא יושבים בעצם על קו היישובים שלנו. זה מצב
את אומרת אבל רצוי בהסכם, והמתווך הוא אותו עמוס אוכשטיין שעשה את הסכם הגז בממשלה שאת היית חברה בה, והשאלה היא מה נשיג בהסכם? נניח שירחיקו אותם 8-10 קילומטרים מקו הגבול, היכולת הרקטית לא תושמד. אז אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה כמו שהייתה לנו מול חמאס.
קודם כל יש לו סיפור של הטילי נונטט ושל הרקטות, זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים להרחיק אותם מהגבול, וצהל צריך לאכוף את ההרחקה הזאת. שלא כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה החלטה של מועצת הביטחון של האום, החלטה 1701, שקבעה שהם לא יכולים להיות על הגבול, אבל זה מעולם לא נאכף. ישראל הייתה מאוד זהירה ולא פעלה בלבנון בשנים האחרונות. הפעם בממשלת הקבינט צריך לקחת החלטה חד משמעית שעל כל הפרה של ההסכם הזה, המפירים יותקפו, יותקפו כפרים, יותקפו פעילים, מי שמתקרב לגבול או מי שמגיע נגיד 10 קילומטר מהגבול, מהחיזבאללה הוא מותקף.
השאלה אם זו תוכנית, יכול להיות שזו תוכנית לטווח הקצר, כי אי אפשר לרכז מאמץ בכמה חזיתות. השאלה אם לטווח ארוך ישראל יכולה להמשיך ולחיות בצל הטילים, אני מדבר על הטילים מטווח ארוך המדויקים שיש לחיזבאללה. זו מציאות שאפשר לחיות איתה?
זה בהחלט החלטה מסוג אחר, האם לטפל בכל מערך הטילים המדויקים של החיזבאללה, זה לא דיון שצריך לערוך את זה עכשיו ברדיו, אבל זה כן עושה בהחלט שצריך לשקול בצורה מאוד מאוד רצינית, אתה יודע, יכול להיות שישראל תגיע למסקנה שעדיף לה לטפל עכשיו במערך הטילים המדויקים ולא לחכות שאיראן תהיה גרעינית או לא לחכות לשלב יותר מאוחר, כי ככל שעובר הזמן האויב יותר ויותר מתחמש. זו שאלה כבדת משקל שאני לא רוצה להגיד עליה כן או לא, אבל
אז אם אני אשאל, האם את סומכת וכאן במעבר גם לחזית הדרומית, האם את סומכת על שיקול הדעת של הקבינט, של קבינט המלחמה בעיקר, גם בגזרת הצפון, אבל גם בגזרת הדרום, את סומכת עליהם שקבלו את ההחלטה הנכונה, או שאת רואה כאן איזשהו סוג של רפיסות והתנהלות לא נכונה?
אני מקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה. צריך להגיד שבגזרת הדרום, אנחנו כרגע לא מכרים את החמאס. כוחות צה"ל נלחמים בצורה הירואית, מעוררת השראה, ורומסים את החמאס עד דק. בח'אן יונס היום החמאס נפגע קשות, מדובר בחבורה עלובה של מחבלים, שהם גיבורים על תינוקות ועל משפחות ועל זקנות, אבל מול חיילי צה"ל הם לא יכולים. חיילי צה"ל פשוט רומסים אותם. אבל את ההישגים...
אבל אנחנו אחרי 125 ימים, רק להשלים ותוכלי לענות, אחרי 125 ימים לא הצלחנו לחסל אף אחד מראשי החמאס, הם ממשיכים להרקיד את ממשלת ישראל בנושא של עסקת החטופים, תכף נדבר על זה, אין תודעת ניצחון.
נכון, כי ההישגים הצבאיים המדהימים לא מתורגמים להישגים מדיניים. מה זאת אומרת? יש שתי בעיות מרכזיות. אחד, שצהל נסוג מאזור צפון הרצועה, אבל הקבינט לא החליט מי ינהל את החיים האזרחיים ברצועה. ומכיוון שצהל נסוג, אז חמאס נכנס, וחמאס משתלט בחזרה לשטח. ומכיוון שהמדינת ישראל, ממשלת ישראל, נתניהו ושריו, מזרימים טונות של סיוע הומניטרי לתוך הרצועה, כולל דלק, הסיוע הזה מוזרם לכל הרצועה, והחמאס משתלט עליו, אז שוב, זה רק מחזק את החמאס. במקום לשבת עם האמריקאים ולהסביר להם שהסיוע חייב להיות מחולק רק באזורים מסוימים, אזורים הומניטריים מסוימים,
אומר נתניהו, אבל אני מסביר, זה המחירים שאנחנו צריכים לשלם על העברת התחמושת, על הגיבוי הבינלאומי. קל בסוף לדבר מבחוץ. אני לא זוכר לדוגמה שהתנהלתם אחרת עם מדיניות אחרת, שישבתם בממשלה ואפשרתם לפועלים לצאת, ואפשרתם לכסף הקטרי לזרום. בסוף קל למתוח ביקורת מבחוץ, אבל כשיושבים בתוך החדר, צריך לקבל החלטות קשות.
לא, אני מזכירה לך שב-2014, כשהיה צוק איתן, בא בנט, דפק על השולחן, זה היה לא פשוט, זה קרח עימותים אז עם הרמטכ"ל גנץ, ועם שר הביטחון יעלון, ועם ראש הממשלה נתניהו, ואמר להם, יש מנהרות חודרות לתוך שטח ישראל, צריך לטפל בהן. אז זה לא נכון, חברי קבינט יכולים להשפיע ויכולים לשנות. אני מבינה שאנחנו צריכים ללכת עם האמריקאים ולא ללכת נגדם, וזה נקודה נכונה. אי אפשר לקבל מהם תחמושת, הגנה באום וכל דבר כזה, ואז ללכת נגדם. אבל המשימה העיקרית של נתניהו וקבינט המלחמה, היא להסביר לאמריקאים, שאם רוצים להכניס סיוע, יש דרכים אחרות לעשות את זה. להכניס את זה לאזורים מסוימים, שצהל יחלק את הסיוע. צריך להבין שהסיוע
את
היום...
את קוראת לצהל לחלק את הסיוע, בעצם לחזור לימים של המינהל האזרחי? זו התוכנית של סמוטריץ', שהאמריקאים מתפלצים ממנה.
היום זה מה שצריך לעשות, כי הסיוע הזה גם מעריך את המלחמה וגם מחזק את החמאס. ויש גם את הנקודה של אונר, שגם את הנקודה הזאת הממשלה הזאת מפספסת. יש הזדמנות היסטורית לפרק את אונר. אונר זה ארגון פוליטי תומך טרור. זה ארגון שנועד אך ורק כדי להנציח את הפליטות הפלסטינית המעוותת, דבר שלא קיים אצל אף קבוצה אחרת בעולם, אין אף קבוצה שהפליטות אצלה עוברת מדור לדור.
וראינו איך עובדי הארגון השתתפו בטבח בשבעה באוקטובר, ובכל זאת ממשלת ישראל לא ממנפת את זה בשביל להוציא את הארגון הזה מחוץ לחוק, אל מחוץ לסדר היום. אנחנו שומעים אפילו קולות מצהל שאומרים לא לפרסם יותר מדי דברים שנוגעים לאונר"א, כל עוד אין אלטרנטיבה.
זה מחדל חמור מאוד של ממשלת ישראל הזאת. ממשלת ימין על מלא כאילו מפספסת פה הזדמנות היסטורית לפרק את הארגון הזה. כי הממשלה צריכה לדאוג שכל החומר השחור על אונרה יצא, כל החומר המפליל על אונרה יצא החוצה. היא צריכה לדאוג שיפסיקו את התמיכה הכספית באונרה. אתה יודע שכשדונלד טראמפ הפסיק את התמיכה לאונרה, הלך נתניהו וביקש מדינות אחרות מהגרמנים שיעלו את ה... את הסכומים והתמחו באונרה. צריך לשנות דיסקט, זה נגמר.
רגע, זה סיפור שאת חושפת לתת... כאן. נתניהו הלך מאחורי גבו של טראמפ ותחזק את אונרה?
כן, בדיוק ככה. ואני אומרת לך שגם עכשיו הם לא עושים את מה שצריך. הם צריכים לפנות למדינות התורמות ולהגיד להפסיק לתרום. והם צריכים לדבר עם האמריקאים ולבקש מהאמריקאים להפעיל סנקציות על העובדים באונרה, לא עליהם מתיישבים.
אגב, גם עכשיו זה מה מבחוץ, אנחנו רואים את מדינות המערב מתנערות מאונרה, וממשלת ישראל די שותקת בעניין הזה.
נכון, נכון מאוד, במקום להוציא כל יום חומר מפליל אחר על הארגון המסואב הזה, ממשלת ישראל עומדת בצד ושותקת, בדיוק. וזה חייב להתפסק, הם חייבים לקום ולעשות מעשה, כי לא תהיה עוד הזדמנות זאת, באמת הזדמנות חד פעמית, לא הייתה כזאת הזדמנות בעבר, לא תהיה כזאת הזדמנות בעתיד, ואם ממשלת ישראל הזאת תפספס את ההזדמנות הזאת, זה יהיה בחייה לדורות.
השאלה היא מה תוכנית העבודה, כי האמריקאים שמים תוכנית עבודה, שמדברים על חזון של מדינה פלסטינית, כורחים את זה בדיל עם סעודיה, ממשלת ישראל מנגד לא שמה שום תוכנית אלטרנטיבית, ואף אחד לא בימין, אני גם לא שומע מהצד שלכם, ממך או מאחרים, מה התוכנית ליום שאחרי, וכשאין תוכנית, אז לוואקום הזה נכנסת מדינה פלסטינית.
כן, מדינה פלסטינית זה ודאי לא תוכנית לשום דבר. ראינו שאחרי ההתנתקות הוקמה מדינה פלסטינית בעצם ברצועת עזה, וקיבלנו רק טרור מאז ואת השביעי באוקטובר. אני לא חושבת, זאת אומרת, אתה יודע, בציבור היום יש רוב מוחלט מחשבה בריאה נגד מדינה פלסטינית, ולכן אין על מה לדבר. אנחנו כרגע, בגלל שזאת מלחמה שהיא בקונצנזוס רחב, יש לה... שתי מטרות שהן בקונצנזוס רחב. מיטוט החמאס והחזרת החטופים. צריך להתעתד במטרות האלה, מטרות שכולם מסכימים עליהן, ולא להתחיל לגלוש לנקודות קצה שמעוררות מחלוקת. מבחינת היום שאחרי, ברור לכולם...
את חושבת אולי שכן? לגבי היום שאחרי, מה התוכנית שלכם? מה התוכנית שלך?
לא, אני אומרת שצהל חייב לשלוט ברצועת עזה, צריך להיות פרימטר רחב, רצועת ביטחון רחבה, שבעצם תמנע מהיישובים שלנו להיות יישובים צמודי גדר. אין דבר כזה יותר...
לשלוט ביטחונית או גם אזרחית? כי אזרחית האמריקאים לא מוכנים.
נכון, לשלוט ביטחונית ואזרחית צריך שיביאו איזשהו כוח מתון אחר. יכולים להביא איזשהו כוח משולב של מצרים, איחוד האמירויות וסעודיה. יכולים לנסות למצוא כוחות מקומיים אחרים, למרות שזה מאוד קשה, כי הרוב המוחלט של תושבי עזה הם תומכי חמאס. כרגע אין שם משהו אחר.
את חושבת שממשלת ישראל בהרכב הנוכחי קשירה לנהל את השיח הזה מול הממשל, או שיש לנתניהו בעיה אישית עם הממשל האמריקאי שחוסמת אותו מלהגיע להבנות?
אני לא יודעת ואני לא רוצה להיכנס לזה. זה התפקיד שלו ואת זה הוא צריך לעשות.
ובכלל בנוגע להתנהלות של הממשל, אנחנו רואים את בלינקן מגיע לכאן פעם שישית, מבקש להתנהל, להיפגש לבדו עם הרמטכ"ל, יש תחושה של סוג של הפרד ומשול שהם מנסים לעשות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, איך את היית מגיבה לזה כחברת קבינט?
תראה, הממשל האמריקאי נתן לנו תמיכה באמת מדהימה. בימים הכי קשים, מיד אחרי השביעי באוקטובר, הנשיא לא התבלבל, ועמד אצידנו בצורה הכי מפורשת שיש, הם שלחו לכנסות מטוסים, הם שולחים לנו חימוש כל הזמן, הם מטילים וטו על החלטות שערורתיות ואנטישמיות במועצת הביטחון של האו"ם. הם באמת עוזרים לנו הרבה וצריך לדעת לעבוד איתם יד ביד, להבין שגם להם יש צרכים, גם הם פוליטיקאים, לדעת ולהבין את הצרכים שלהם ולנסות
להציג. זאת אומרת, אם בלינקן היה מבקש להיפגש עם הרמטכ"ל, היית אומרת שב איתו.
זה לא מה שאמרתי, אני גם לא רוצה להיכנס לזה כי אני גם מבינה שזה בכלל לא קורה. בלינקן שהוא שר חוץ נפגש עם קבינט המלחמה, יכול להיות שהוא נפגש גם עם הרמטכ"ל בקבינט המלחמה, וזה בסדר גמור.
אי אפשר כמובן לא לדבר על הפרטנר, מי שנמצא היום מטעם הציבור הדתי-לאומי, איתמר בן גביר, ואנחנו שומעים את הקולות שלו ואת הביקורת האישית שהוא מותח על נשיא ארצות הברית, האם את חושבת שהאיש לא קשיר לשבת בקבינט ובממשלה?
זה ביקורת שבוודאי לא מועילה, צריך לדעת מה שלל האינטרסים של מדינת ישראל ולשרת אותם. תראה, ההחלטה הזאת של, ניתן לך דוגמה, ההחלטה הזאת של הנשיא ביידן להטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, היא לא באה בחלל ריק, היא באה בגלל שמצד שני, מנהיגי המתיישבים של היום נוהגים בחוסר אחריות, וזורקים להעביר הצהרות שהן פוגעות בנשיא, בבייס שלו, ואז הוא צריך לעשות פעולת נגד. אז צריך להבין...
את רואה את זה כפעולת תגמול על האמירות נגד הנשיא?
אני אומרת...
דבר גרה לדבר.
זה לא על האמירות נגדו, אלא זה משרת צורך בסיסי בבייס הפוליטי שלו. כתוצאה מאמירות חסרות אחריות בצד הזה של המפה בישראל. והם צריכים להבין הפוליטיקאים האלה שהיום מובילים את הציבור הזה, מה שאני עשיתי בעבר, והיום זה סמוטריץ' ובן גביר. הם צריכים להבין שלכל אמירה שלהם יש משמעות. ואי אפשר בשביל רווח פוליטי במחנה שלך לעשות נזק מול ארצות הברית.
את רואה את עצמך, אגב, אם מדברים קדימה, יושבת שוב איתם ביחד באותה מפלגה, חוברת אליהם, או שאת מרגישה היום שאת נמצאת במקום אחר?
אני לא מדברת על
תפיסת העולם.
אני לא יודעת מה יהיה בעתיד הפוליטי. תפיסת העולם שלי לא השתנתה. מאז שנכנסתי לפוליטיקה, אני אשת ימין, תמיד הייתי. ומבחינת פוליטיקה ושותפויות...
אשת ימין, אבל ישבתם עם מפלגה ערבית, והשאלה אם את יכולה להבטיח למצביע הימין, שזה לא יקרה שוב.
אבל אני אשת ימין, שבממשלה שלי לא נטבחו 1,400 אנשים, וכשרציתי לעשות שינויים במערכת המשפט, עשיתי אותם בתבונה ולא פירקתי את החברה הישראלית. אז יגיע יום שהציבור יצטרך לבחור האם הוא רוצה מי שיודע לעבוד, או מי שיודע בעיקר לדבר.
טוב, נדבר תכף על מערכת המשפט, אבל לפני זה אי אפשר כמובן שלא לשאול את עמדתך בנוגע לעסקת החטופים המסתמנת, כן או לא, איך ישראל צריכה להגיב לשלילה הזאת של חמאס, האם היא צריכה לנתק מגע, או עדיין להמשיך במה שנראה כמרדף ישראלי אחרי החמאס?
תראה, אני לא אני לא מכירה את הפרטים, אבל ממה שאני רואה בתקשורת, כמה שהדרישות של החמאס הן לא רלוונטיות. מצד שני, ממשלת ישראל בהחלט צריכה לעשות מאמצים דרך המתווכים, לייצר עסקה סבירה, כפי שאת...
מה זו עסקה סבירה? שחרור רוצחים עם דם על הידיים, זו עסקה סבירה?
העסקה שהייתה בתחילת המלחמה, היא הייתה עסקה סבירה. וצריך להבין משהו. הסיבה שאז סינואר הלך לעסקה הזאת, הייתה בעיקר כי הוא היה צריך את הפסקת האש, וכי הוא היה צריך את הסיוע. והיום, בגלל שממשלת ישראל נותנת סיוע בחינם, בכמויות גדולות, ומפזרת אותו בכל הרצועה, יש לו אינטרס מופחת ללכת לעסקה, כי כבר חלק ממה שהוא אמור לקבל, הוא מקבל בחינם. ולכן אני אומרת שוב, הכנסת הסיוע בצורה כל כך נרחבת, ובעצם העובדה שחמאס מחלק אותו, זה אין כל חטאת, זה מעריך את המלחמה, זה גורם בעצם, בעצם מערכת המלחמה לעוד הרוגים בשני הצדדים, וזה מקשה עלינו עם עסקות החטופים.
אז מה בעצם ישראל צריכה לעשות עכשיו? להפסיק את הסיוע ההומניטרי או לצמצם אותו, לא להעביר אותו דרך אונרה, ובשלב הזה לנתק את המגעים מול החמאס, עד שהם ירדפו אחרינו, כי נוצר כאן מצב אבסורדי, אנחנו רודפים אחריהם. הם עושים לנו טובה שהם מדברים איתנו.
היא בהחלט צריכה לצמצם משמעותית את הסיוע. מגעים על עסקות כאלה ואחרות, זה בסדר לנהל עם המתווכים. אני לא אמרתי לנתק, אבל בהחלט אמרתי לצמצם משמעותית את הסיוע ולמצוא אלטרנטיבה. אפילו עד כדי כך שצהל עצמו יחלק את הסיוע ולא החמאס.
אני רוצה לדבר לסיום על מערכת המשפט, ניגע גם בביקור שלך בישיבת הסדר חרדית, אבל לפני זה, על מערכת המשפט, והזכרת את זה שעשית שינויים, אבל בסוף, כשזה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון, הגיעה השאלה, האם לבטל חוק יסוד, הייתה עמדה פה אחד, כולל השופטים שמונו בתקפתך, שבגץ יכול לבטל חוק יסוד.
לא, השאלה אם אתה מסתכל על חצי הכוס המלא או חצי הכוס הריקה. השופטים שאני מיניתי, כתוצאה מהמינויים שלי, נוצר מחנה שמרני בבית המשפט העליון, זה היה 8-7 בשתי הפסיקות, גם האם לבטל את חוק הסבירות וגם על חוק הנבצרות. אם הקואליציה הזאת הייתה עובדת בתבונה והם היו מחכים קצת, אז גם היה רוב שמרני היום כבר...
טוב, תבונה כנראה זה לא אחת מתכונות היסוד של הקואליציה הזאת, זה כבר הבנו.
אז זאת בדיוק הבעיה. היום כבר יש רוב שמרני אחרי הפרישה של חיות וברון, יש כבר היום רוב שמרני בבית המשפט העליון, ואם היום הייתה ניתנת הפסיקה, התוצאה הייתה הפוכה. הם היו פוסקים לא לוותר את חוקי היסוד. אז זה שהם רצו לעשות שינויים בלי שהם ראו שיש להם גב, יש להם תמיכה ויש להם רוב, זו טעות. היה עדיף לחכות, לעשות את המינויים הנכונים, לייצר רוב ורק אז לעשות את השינויים.
אפרופו נפלאות התבונה של הקואליציה הנוכחית בהקשר המשפטי, השליחה של אהרון ברק להאג הייתה טעות? כי ראינו בסוף שהוא נוקט עמדה נגד ישראל בשניים מהצווים, אמנם צווי ביניים, אבל בשניים מהצווים הוא הביע עמדה לעומתית יותר מאשר אחת השופטות בהרכב.
זה הייתה החלטה של נתניהו, אני מבינה, אני לא יכולה להגיד שהייתה טעות או לא טעות, אנחנו גם לא יודעים מה היה קורה אם היה שם מישהו אחר.
את היית שולחת אותו אם היו שואלים אותך, או שהיית שולחת משפטן אחר ימני?
תקשיב רגע, כל הנושא הזה של האג זה קרקס אנטישמי אחד גדול, לא צריך להקל בזה ראש, אבל גם לא להתרגש מהם יותר מדי. הם נתנו שני צווים שאין להם באמת משמעות. גם ככה אנחנו עושים, וגם ככה אנחנו דואגים לא לפגוע בחפים מפשע ככל שאנחנו יכולים. לכן לא צריך לייחס משמעות.
אבל אומר אביחי מנדלבליט, הם משטרו את ישראל. הם משטרו את ישראל, הם משטרו את ישראל מלשון משטור, כי הרי הם גרמו לכך שאנחנו נצטרך להגיש עכשיו דוחות. אז יכול להיות שזו הייתה בכלל טעות ללכת לשם.
זה נכון, אם לא היינו הולכים לשם כנראה אני חושבת שהמצב היה יותר גרוע, וגם עשו אף פעם להשאיר את הזירה ריקה רק לשחקן אחד, הרי עמדו שם הנציגים של דרום אפריקה, וסיפרו קבל עם ועדה שקרים איומים, עלילות דם ודיבה נגד מדינת ישראל. אז מדינת ישראל חייבת להתייצב בזירה ולענות לה. אני אגיד לך גם, אני מתראיינת הרבה בתקשורת הזרה, ומדברת עם אנשי הסברה מכל העולם, אנחנו צריכים לתת להם נשק, ולהזכיר את הזירה הזאת אי אפשר, צריך לתת נשק הסברתי למי שנלחם עבורנו בתקשורת הבינלאומית, ולכן היה כן נכון להתייצב שם.
שרת המשפטים והפנים לשעבר אילת שקד, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.